שלום וברכה לכולם, ערב טוב. סוגייתנו הערב, דף צדי א', סוגיה עשירה במיוחד, יש כאן סוגיות רבות שאפשר להעמיק, להרחיב בהן. נשתדל כדרכנו לגעת ממש בקציר העומר בכמה וכמה נושאים. אז הזכרנו אתמול מחלוקת בין רבי עקיבא לבין שמעון התימני בעניין עומד למיטה. כלומר, בשאלה כיצד בית הדין נדרש לשער את אופי הפגיעה שגרמה למוות, ועל פי מה יחליט בית הדין האם לחייב או לא לחייב את הרוצח. כפי שהדגשנו אתמול, בעצם המחלוקת אינה מהותית. כולי אלמא מודים שנדרש כאן עומד. השאלה האם בית הדין עצמם צריכים לראות את כלי הרצח ואת האבן ולצאת אל הבירה וכו' וכו', כדעת שמעון התימני, או כדעת רבי עקיבא שדי בזה שהעדים ימסרו את מלוא האינפורמציה לבית הדין, וגם הדבר הזה כבר נחשב עומד מספיק לעניין ההחלטה של בית הדין. אז הדיון הזה של רבי עקיבא ושמעון התימני נזכר קצת אגב אורחה, אבל הגמרא עכשיו בדף צד א' עמוד א' ממשיכה באותו נושא בהקשר של הפרק שלנו, דהיינו בדיני חבלה. ובכן אומרת הגמרא דף צד א' עמוד א' בתחילת העמוד, אומרת הגמרא היא בעיה להו. יש עומד לנזיקין או אין עומד לנזיקין? כלומר, כל הדיון הזה של רבי עקיבא ושמעון התימני, איזה עומד צריך כדי לקבוע האם באמת הייתה כאן מכת מוות, האם באמת אותו אדם נחשב רוצח, האם העומד הזה נצרך גם בנזיקין? והגמרא מסבירה, מי אמרינן לקטלאו דאמדינן? כלומר, דווקא במקרה של מוות, של רצח, אז נדרש עומד מדויק כדי לחייב אדם. בהכי נפקא נשמה, בהכי לא נפקא נשמה, כלומר באמת מה הייתה עוצמת המכה והאם היא מכת מוות? אבל לנזיקין כל דהו, כלומר מה זה משנה אם הייתה מכה חזקה או מכה חלשה? סוף כל סוף אין מחלוקת על זה שראובן ניקה את שמעון ושמעון נפגע, אז אפשר לחייב אותו. או דילמה אומרת הגמרא לא שנה, וגם כאן צריך לעשות עומדן ולראות האם באמת המכה הייתה חזקה. אולי זו הייתה מכה חלשה יותר ורק במרכאות שמעון לקח אותה קשה, ולכן לא צריך לחייב על דבר כזה. אומרת הגמרא תשמע, הלכה שראינו מזמן בדיני בור, מה בור שיש בו כדי להמית 10 תפחים, אף כל שיש בו כדי להמית 10 תפחים. כלומר, בור שפחות מ10 תפחים ונפל שם שור או חמור ומת, בעל הבור פטור, כי בור שאין בו 10 תפחים לא אמור להרוג שור או חמור. היו פחותים מ10 תפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת, באמת פטור, הוזק בו חייו. כלומר, דווקא לעניין חיוב מיטה נתחדש שיש צורך בבור של 10 תפחים. אבל עניין חיוב נזיקין, אפילו פחות מזה, אומרת הגמרא, מה אליו? ממטה למעלה כחשיב, ואחי כאמר מטפח ועד 10 מיטה ליקה נזיקין איקה, אלמה לנזיקין כל דהו שמה מנהן עומדים לנזיקין? כלומר, מזה שיש שיעור מינימום לבור למיטה, דווקא 10 תפחים, משמע שבור לנזיקין זה אפילו בור טפח. בעל חיים נורמלי לא אמור להינזק מבור של טפח. זה לא כל כך עמוק. ובכל זאת נאמר כאן שלא משנה מה היה עומק הבור, על נזיקין חייבים. שמע מינה אומרת הגמרא, אין עומדין לנזיקין. כלומר, אין צורך באומדנה אם זה היה בור מסוכן או לא מסוכן, אם זו הייתה מכה חזקה או חלשה. בדיני נזיקין, אם באמת המכה קרתה, גם אם אני לא משער ומחשב מה הייתה עוצמת המכה, חייבים על זה. כך מציעה הגמרא לדייק מדיני בור. דוחה הגמרא ואומרת לא. מי אמר לך שפחות מ10 תפחים אין חיוב מיטה, אבל בכל שיעור שהוא יהיה חיוב נזיקין? ממעלה למטה כחשי, ואחי כאמר, אם זה 10 תפחים, אז מיטה איקה. אז אפשר לחייב אפילו על מיטה. פחות מ10 פורטה, כלומר אם זה קצת פחות מ10 תפחים, אז נזיקין איתה, כי זה עדיין בור די עמוק, לא עמוק ברמה שהבהמה הייתה אמורה למות, אבל בכל זאת הבור כן קצת עמוק, ולכן נזיקין איתה, מיטה עליקה. אבל באמת לעולם אין מלאך, יש עומד לנזיקין, וכל מידי ומידי כהיכי דמיצקה בי באינה. כלומר, ודאי שגם לעניין נזיקין צריך לעשות אומדנה, ואם באמת אומר בית הדין, תקשיב, זה היה בור של 2 תפחים, בהמה לא אמורה להיפגע מבור של 2 תפחים, אז הנה חינם היא לא מחייבים. כי האומדנה אומרת שהמכה לא הייתה מספיק חזקה, לא מכה שצריכה לחייב. ובכן, לא הצלחנו לפשוט את שאלתנו, ולכן ממשיכה הגמרא ואומרת, תשמע, היכהו על עינו ושמאו, על אוזנו וחרשו, עבד יוצא בהן לחירות. ברור, כי זה בדיוק הדין של עבד שיוצא בשן ועין, ואם האדון היכה אותו ממש על העין או על האוזן והפך אותו להיות חרש, ברור שהעבד יוצא לחירות. לעומת זאת, כנגד עינו ואינו רואה, כנגד אוזנו ואינו שומע, אין עבד יוצא בהן לחירות. כלומר, אם הוא לא נגע לו ממש באוזן, הוא לא נגע לו ממש בעין, אלא רק היכה כנגדם, פה זה לא נחשב שהאדון היכה את העבד לעניין יציאה לחירות. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? לאו משום דמעינן אומדנה ושמע מנה יש אומדנה לנזיקין? כלומר, סוף כל סוף האדון עשה משהו שפגע לעבד בעין, שפגע לעבד באוזן. אז מה זה משנה אם הוא נגע או לא נגע? על כורחנו שזה מצד האומדנה. והאומדנה אומרת, לא יכול להיות שהוא עשה לו משהו כל כך חמור כנגד עינו, ופלוני כבר לא רואה. לא יכול להיות שהוא עשה לו משהו כל כך חמור כנגד אוזנו, והוא כבר לא שומע. כלומר, יש אומדנה לנזיקין, צריך באמת להעריך את עוצמת המכה, ורק אם באמת הייתה מכה עוצמתית, רק אז אפשר להפעיל דיני שן ועין. אז שוב, גם מכאן מוכח שיש אומדנה לנזיקין. ושוב דוחה הגמרא ואומרת לו, משום דאמרינן הוא דאב אית הנפשי. כלומר, במקרים הללו, זה לא בגלל האומדנה, יכול להיות שהנה חינמי המכה הייתה חזקה מאוד, למרות שהייתה רק כנגד עינו או כנגד אוזנו, ובכל זאת עבד לא יוצא בהם לחירות, משום שאנחנו מבינים שהוא כנראה הבהיל את עצמו באופן מיוחד, כדתניא המבעית את חברו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כיצד תקע באוזנו וחרשו, פטור. אחזו ותקע באוזנו וחרשו, חייב. כלומר, אם הוא ממש נגע לו באוזן, זה כבר דיני נזיקין מלאים ואפשר לחייב. לעומת אם הוא עושה את זה רק כנגד אוזנו מבלי לגעת בו, פה פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, אין כאן נזק ישיר. ושוב תשאל, אבל סוף כל סוף, כיצד אותו בן אדם הפך להיות חרש? אם החובל לא עשה בו שום דבר. על כורחנו שהחובל באמת עשה משהו, אבל להיות שאותו אדם הבעית את עצמו והבהיל את עצמו, ובעצם הוסיף כאן תבהלה מיותרת, זה מה שפגע בו בסופו של דבר, וכנ"ל גם לגבי עבד, אם זה מה שפגע בעבד, הרי שהעבד לא יוצא לחירות. ממשיכה הגמרא, ומביאה ברייתא שממש מדברת על הנושא שלנו, תשלומי החבלה. תשמע, חמישה דברים, כלומר כל אותם חמשת תשלומי החובל שדיברנו עליהם מתחילת הפרק, עומדים אותו ונותנים לו מיד. כלומר, באים לבית הדין, רואים כמה הנזק וכמה ימי שבט, כלומר כמה ימי בטלה צפויים לו וכמה הוא זקוק לרפואה, ואת כל הדברים הללו נותנים לו מיד. ריפוי ושבט, כאשר משערים כמה כסף הוא צריך לרפואה, כמה ימי מנוחה הוא צריך בבית, עד שיתרפא. כלומר, משערים ועומדים שהאדם הזה כנראה יצטרך שבועיים ימי מחלה, או חודש ימי מחלה, וכך וכך כסף יעלה לו. דהיינו שעומדים מראש כמה צריך לתת לו, ונותנים לו עד שיתרפא, בסוגריים אומרת הברייתא, מיד נחזור לזה, עמדו הוא והיה מתנבנה והולך, כלומר, אם אמרו, הוא צריך שבועיים מנוחה, וכך וכך הוצאות רפואיות, אבל בינתיים חלה החמרה, ובינתיים המצב הפך להיות קשה יותר, אין נותנים לו, אלא כמו שעמדו הוא. כלומר, הוא מקבל אך ורק בהתאם למה ששיערו מלכתחילה, רק בהתאם לאומדן שקבעו מראש. מצד שני, עמדו הוא והברי, אם אמרו שהוא צריך שבועיים ימי מחלה, אבל בפועל כבר אחרי שלושה ימים הוא הרגיש מצוין והלך לעבודה, אף על פי כן נותנים לו כל מה שעמדו הוא. כלומר, לא פוחתים לו מהסכום שקצבו לו מלכתחילה. ושוב אומרת הגמרא, ועוד פעם מיד נסביר את העניין הזה של האומדן והמצב החמיר, אומדן והמצב משתפר, אבל ענייננו אומרת הגמרא, שמה מינה יש עומד לנזיקין? הנה ברייתא המפורשת שמדברת על תשלומי חבלה, ומציינת בפירוש את הנושא הזה של העומד, כלומר שאנחנו באמת משערים מה עוצמת המכה, וממילא מה צריכה להיות עוצמת, או מה צריכה להיות המחיר, מה צריך להיות המחיר של הריפוי? שמה מינה יש עומד לנזיקין? דוחה הגמרא ואומרת שוב, למימד גברה, כמה ליקצר מהי מכה, כמה לא מיקצר, לא כמי בעיה לן דוודאי המדינן. כלומר, לעשות אומדן על המכה, או לא על המכה, אלא על הפציעה, כמה הוא עתיד להיות חולה, מתי הוא עתיד לעברי, כמה גימלים הוא צריך, כמה ימי מחלה הוא צריך, על זה לא כמי בעיה לן דוודאי המדינן. ברור, כלומר, צריכת כאן אומדנה כדי לדעת כמה לשלם. כי כמי בעיה לן, מה שאנחנו שאלנו מלכתחילה אומרת הגמרא, זה למי מד חפצה אי אביד היניזקה או לא. כלומר, האם נדרש אומדן של החפץ להעריך ולשאר, האם החפץ הזה באמת עתיד או לא עתיד לגרום כזה נזק? זאת הייתה השאלה, מהי? חוזרת הגמרא אל הברייתא של אתמול. תשמע, שמעון התימני אומר, מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים, ויכה איש את רעהו באבן או באגרוף, והפסוק הזה מדבר על דיני נזיקין, הדיני חבלה ולא הדיני רוצח, ואם כן, מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים? אף כל מיוחד שמסור לעדה ולעדים, שמה מינה יש עומד לנזיקין, שמה מינה. כלומר, כל הרקע לדיון של רבי עקיבא ושמעון התימני, הוא מבוסס על פסוק בדיני חובל, ובהכרח למדנו שאכן נדרש עומד לנזיקין. וכך באמת פוסק גם הרמב״ם, פרק א' הלכה י"ח, מלכות חובל ומזיק, כותב הרמב״ם, כשם שעומדים למיטה, כך עומדים לנזיקין. כיצד? הרי שיקח חברו בצרור קטן שאין בו כדי להזיק, או בכיסם של עץ קטן וחבל בו שאין חפץ זה ראוי לעשותו. הרי זה פטור שנאמר, באבן או באגרוף, דבר הראוי להזיק. אני מדלג טיפה, אומר הרמב״ם, לפיכך, צריכים העדים לידע במה הזיק, ומביאין החפץ שהזיק בו לבית דין, עד שעומדין אותו ודנים עליו. ואם עבד החפץ, ואמר החובה, לא היה בו כדי להזיק, הוא כמו הנוזני, והנכבל אומר, היה בו כדי להזיק, יישבע הנכבל ויטול, כמו שיתבאר. לכאורה משמע מדברי הרמב״ם שזה אתה קראתי, שצריך ממש להביא לבית הדין את החפץ, ממש כדעת שמעון התימני, אבל כבר הזכרנו אתמול, שלעניין רצח הרמב״ם לא כתב שצריכים בית הדין לראות בעצמה. אפשר להסתפק בעדים. המגיד משנה כאן באמת מאוד מאוד מקצר, אבל מדברי המגיד משנה משמע, שגם פה, בהלכות חובל ומזיק, הרמב״ם בעצם כותב את דבריו לרב חדמילתא, כלומר לא צריך ממש להביא את החפץ לבית הדין, בהחלט נדרש שהעדים ידעו בדיוק מה קרה. ואז אם החפץ הלך לאיבוד, והעדים לא יודעים מה הייתה עוצמת החפץ, או הכיסם, או הצרור שהיכה בו, כמו בכל הדוגמאות ברמב״ם, ונותרה מחלוקת בין החובל לנכבל, אז באמת פוסק הרמב״ם שהנכבל יישבע ויטול. ורק הערה אחת על פסק הרמב״ם כאן, הרמב״ם באמת אומר שאם החפץ הלך לאיבוד, ואז אני קורא שוב את לשון הרמב״ם, ואמר החובל, לא היה בו כדי להזיק, וכמו אנוס אני. כלומר, בא החובל ואומר, זה היה מכה חלשה, מכה קלה בכנף. אז אני אנוס. ולכאורה יש לתמוע מה בכך שהוא אנוס, הרי אדם מועד לעולם. איך אתה יכול לטעון שאתה אנוס? הרי אתה הרבצת לו, רק אתה אומר, זאת הייתה הרבצה חלשה. זאת הייתה מכה קטנה. אבל הרבצת לו, ואדם מועד לעולם. התשובה היא שאדם מועד לעולם על חבלה שהוא חווה. אבל אם יתברר שבעצם לא הייתה כאן חבלה, בא החובל ואומר, ושימו לב לשונו של הרמב״ם, הרמב״ם לא אומר שהוא אנוס, אלא החובל טוען, הוא כמו אנוס אני. כלומר, הוא בא ואומר, בעצם לא הייתה כאן מכה, בעצם לא הייתה כאן חבלה. כאשר אדם חבל בחברו, אבל זה היה בלי כוונה, ואפילו זה היה באונס, אז הוא חייב. אבל כאן בעצם לא הייתה חבלה, ואולי זה דומה להלכה שבסוגיה שלנו, של מי שהבעית את עצמו. כלומר, החובל אומר, לא אני עשיתי את זה. לא אני עשיתי את זה, זה כנראה על הנכבל חלף פה איזה משהו רציני, הוא הבעית את עצמו, הוא גרם לעצמו, כי מה שאני עשיתי זה באמת היה מכה קטנה. מכה שלא אמורה לגרום לשום דבר, ועל הדבר הזה באמת אי אפשר לחייב, למרות שכאמור, אדם באמת מועד לעולם. ואם כן, אכן מסקנת הגמרא, שנדרש עומד לנזיקין, ובית הדין צריך לוודא, שאכן הייתה כאן מכה רצינית, ואם באמת הייתה מכה רצינית, חייבים עליה את כל תשלומי החובה. אז רק נחזור לעוד פרט אחד שיש כאן בברייתא, אומרת הגמרא, אמר מר, עמדוהו והברי, נותנים לו כל מה שעמדוהו. כלומר, משערים כבר אחרי החבלה, כאשר באים לבית הדין, כמה ריפוי צריך לשלם לו, כמה ימי שבט יידרש לשלם לו, ואת כל זה משלמים מראש, כמו שהברייתא הדגישה, ואם באמת שילמו לו לכך וכך ימי מחלה והוא הברי לפני כן, הרוויח, נותנים לו כל מה שעמדוהו. מסייע לילה רבה, אומרת הגמרא דאמר רבה, היימן דעמדוהו לכו ליומה, כלומר אמרו שהוא צריך יום מנוחה בבית, ואיתפח לפלגה דיומה וכאבי דווינטה, ובאמצע היום הוא כבר עברי, והלך לעבודה. אומר רבה, יהבינן לי דכו ליומה, כלומר עדיין צריך לשלם לו על יום מנוחה שלם, על יום מחלה שלם, מן שמיה עוד ערכים הוא עלי. כלומר, שוב, העומדן הוא עומדן מלכתחילה. העומדן הוא עומדן לאחר החבלה. ואנחנו לא משנים את מה שהערכנו מלכתחילה, ואם הערכנו שמגיע לו יום מחלה, אז הוא מקבל יום מחלה. ואם הוא עברי באמצע היום, ריחמו עליו מן השמיים, הוא באמת זכאי להחזיק, זכאי לקבל את מלוא הסכום שהובטח לו. אז רבא באמת מסביר שריחמו עליו מן השמיים. אבל אם נחזור לברייתא, אמרתי לזה מקודם כשקראנו את הברייתא, לכאורה הצד השני בהלכה הזאת הוא המחודש. כלומר, אמרו שהוא זקוק לשבועיים מנוחה בבית, אבל פתאום הוא היה מתנוון והולך. פתאום אנחנו רואים שהמחלה מחמירה, שהפציעה מדרדרת, והוא צריך עוד ימי מחלה. ועל זה אמרה הברייתא, אין נותנים לו אלא כמה שעמדוהו. כלומר, גם כאן, לפי מה שקבעו מלכתחילה, זה מה שמשלמים לו ולא יותר. התוספות בתחילת הפרק, בדף פי ה', באמת התקשו לקבל את הדבר הזה, שכן הוא סותר חזיתית את ההלכה, של, את הדין של צמחים שעלו מחמת המכה. כמו שלמדנו בתחילת הפרק, כל מום או פגם שברור שהוא קשור למכה, ברור שהוא נובע ממנה, החובל באמת חייב. אבל כאן נאמר שלא, החובל משלם פעם אחת, ואם אחר כך חלה הידרדרות, זה כבר לא אחריות שלו. כך הקשו התוספות. התוספות מתרצים, שבאמת הנה חינמי שסוגייתנו היא העיקר. דהיינו שאם מלכתחילה היה עומד, אי אפשר לחייב אחר כך חיוב נוסף, לא? העומד הזה זה מה שיש, הוא ואין בלתו. כך אומרים התוספות. אמנם באחרונים יש גם גישות אחרות שמחלקות בין מחלה שקשורה באופן ישיר למכה הראשונית, ועל זה באמת חייבים, וזו הסוגיה של צמחים שעלו מחמת המכה, לבין איזושהי התנוונות כללית כזאת, שאולי גם הפצוע בעצמו קצת אשם בה, ואי אפשר לגלגל את הכל על החובל. אז כאמור, אלה גישות אחרות שונות מאלה של התוספות. במהדורה של שוטנשטיין ראיתי הפנייה לדברי ערוך השולחן, הוא באמת מציע שם לחלק ולומר שצמחים הם משהו לא צפוי, הוא לא קורה בכל מכה. ולכן זה לא היה חלק מן העומד הראשוני. כלומר, עומדים אותו פעם אחת ורק זה מה שהוא מקבל, כמו בברייתא אצלנו, אבל אם אחר כך באו צמחים, שזה משהו שלא היינו בטוחים שיקרה, אז מוסיפים לו על מה שכבר עמדו הוא, כך אומר שם ערוך השולחן. אבל להיות שכבר פתחתי שם את ערוך השולחן בפנים, כי לא הכרתי, רציתי לראות, אז מצאתי שם הערה שבעיניי הרבה יותר קולעת, הערה אפילו קצת צינית הייתי אומר, שמסבירה את העניין הזה של מתנוון והולך. אז כותב שם ערוך השולחן, זה בחושן משפט בסימן תף כף, אומר ערוך השולחן, דאם לא יעמדו אותו, כלומר אם לא נעריך מלכתחילה כמה כסף צריך לתת לו לשבת ולריפוי, אלא נגיד בוא נזרום, בוא ניתן לו 3 ימי מחלה, ואם יצטרך עוד ניתן לו עוד. אומר ערוך השולחן, אם לא יעמדו אותו, יתרשל הנחבל ברפואתו, ויעריך בעצמו המחלה, באופן שלא יוודא לאדם שהוא בעצמו גרם לו. אבל, אומר ערוך השולחן, כשידע הנחבל שיותר מהאומדנה אין המזיק מחויב ליתן, יראה להתחזק בעצמו. וזו באמת תובנה נפלאה. כלומר, הפצוע, הנחבל הזה, צריך להציב לעצמו יעדים ברורים להחלמה. אם יגידו לו, קח כמה ימי מחלה שאתה רוצה. אז משהו בתוכו ימשיך להתגלגל עם המחלה גם קדימה. ואת הכל אנחנו נשית על הנחבל, על החובל, סליחה. ולכן אומרים, לא, אנחנו נקצוב לך כך וכך ימי מחלה, ודע לך שאין יותר מזה. אתה לא תקבל עוד ימי מחלה. ועד רבה, הדבר הזה, אומר ערוך השולחן, ידרבן אותו. להתאושש, להתחזק. ושוב, התובנה כאן היא שהפצוע ממש מציב לעצמו יעדים, והוא צריך לעמוד באותם יעדים. בהחלט מעניין, מיוחד, וכך אפשר להסביר את ההלכה שמתחדשת בסוגיה שלנו. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל הנחבלים בתוך שאר חולי ישראל. אז עד כאן בעניין של עומד לנזיקין, ואנחנו חוזרים למשנתנו ולהלכות בושת שנזכרו. באמרה המשנה, רקק והגיע בו הרוק, העביר תליתו מעליו וכו' וכו'. על כל הדברים הללו, היות שיש כאן ביזיון גדול, חייב לשלם את הסכום הגדול של 400 זוז. אומרת הגמרא דף צדי א' עמוד א', אמר רב פאפה, לא שנו שירק עליו, צריך לשלם 400 זוז, אלא בו. כלומר שממש, מה שנקרא, ירק לו בפנים. שהרוק הגיע, נגע בו. אבל בבגדו, לא. כלומר הוא ירק לכיוונו, והרוק לא פגע לו בגוף, אלא רק בבגד. על זה לא צריך לשלם. שואלת הגמרא, למה לא? וניהבה כי בייש בדברים. כלומר, הוא באמת לא פגע בגופו, אלא רק בבגדיו. אבל סוף כל סוף זו בושה גדולה שיורקים עליך ברחוב. כמו שיבשו אותך בדברים. אדם יכול לבייש בדיבור, הוא דיבר אליו לא יפה, הוא העליב אותו, הוא פגע בו, הוא קילל אותו. שיהיה כמו בושת בדברים. אמרי במערב המשמד רבי יוסי ברבין, זאת אומרת, בישו בדברים פטור מכלום. משפט קצר אחד בגמרא, שרק עליו אפשר היה באמת לדרוש טילי טילים של הלכות. אז הגמרא קובעת שאם רקק ולא הגיע עד אליו, לא. ונשאלת מעלי השאלה, מה לא? לא מה? אז ניתן להבין בפשטות שלא חייב שום דבר. דהיינו, על זה אין בכלל בושת. ואם כך, מה שהגמרא קובעת שהמבייש בדברים, כלומר בלי ידיים, בלי אלימות, רק בייש בעומר, באמת פטור מכלום. והדבר הזה נלמד ממשנתנו שדורשת שיגיע בו הרוק, וזה מה שכתוב כאן בגמרא. שאמרי במערב המשמד רבי יוסי ברבין, זאת אומרת, כלומר ממשנתנו למדנו, שצריך שיגע בו הרוק, אבל אם הוא בישו בדברים, באמת פטור מכלום. הגרא בהערה קצרצרה בביאורו כאן, על הגמרא שלנו, חולק על זה. והגרא אומר, אם לא הגיע בו הרוק לא, הכוונה שלא חייב את הכנסות הגבוהים שקצובים במשנה, אבל בהחלט אפשר לחייב איזשהו כנס, ולכן הגרא מוחק את המילים זאת אומרת. כי הגרא אומר, דברי רבי יוסי ברבין שנאמרו במערב, אין להם מקור במשנה. מהמשנה אי אפשר להגיע למסקנה שהמבייש בדברים פטור מכלום. כל מה שאפשר להבין במשנה, זה שהכנס הגבוה של 400 זוז, את זה חייבים דווקא אם ירק בו והגיע בו הרוק. אבל אם ירק בו ולא הגיע בו הרוק, אז אולי כנס פחות, אבל משהו צריך לשלם. כך מאיר הגרא. טוב, אבל גם לפי ההערה של הגרא, שזה לא כתוב במשנה, זה עדיין כתוב מפורש אצל רבי יוסי ברבין. כלומר, רבי יוסי בר אבין אכן אומר בפירוש, שחיובי בושת הם רק במעשים ולא במילים. ואם רק דיבר והעליב ופגע, על הדבר הזה לא חייבים בדיני בושת. וכמובן אנחנו שואלים, זאת מניין? מניין לרבי יוסי בר אבין שכל חיובי בושת הם רק במעשים? אז הראש כאן בסימן תתווה על הסוגיה שלנו, כותב הראש, ונראה לי טעמה משום דכתיב והחזיקה במבושיו, דמשמע דלא חייבה תורה אלא על בושת גופו, אבל בושת דברים או רק על בגדו פטור. אז הגזרת הכתוב הזאת אינה מפורשת בגמרא, אבל הראש יש לו גזרת הכתוב. הראש אומר שזה נלמד מן הפסוק. והיות שהפסוק אומר והחזיקה, כלומר מעשה שהיא עשתה במו ידיה, על זה חייבים גם בושת. אבל אם זה היה רק בדברים, לא חייבים. אבל יש לעין, יש לעין מסברה. זה לא כתוב בגמרא, החידוש הזה של הראש. אולי בכלל היה אפשר ללכת בכיוון אחר, ולהגיד שמדובר על סוג מסוים של גרמה בנזיקין, דהיינו בושת שנגרמה באופן עקיף, ולא במעשה ישיר. לא, כמו שאמרתי, יש לעין. הגמרא לא מסבירה את רבי יוסי בר אבין, אלא רק אומרת שעל דברים פטורים לחלוטין. אלא שהראש שם בהמשך דבריו ממשיך ומדגיש, כמו שכולנו יודעים ומבינים, ולצערנו הרבה הרבה אפילו חוו על בשרם, שמילים יכולות להרוג. וגם אם הכל היה בלי ידיים ובלי אלימות, לפעמים מילים יכולות להיות הרבה יותר מסוכנות והרבה יותר פוגעניות. ולכן הרמב״ם והראש וכל הראשונים, השולחן ערוך בעקבותיהם, מצד אחד מחויבים לפשוטה של הגמרא, לרבי יוסי ברבי אבין, שמבייש פטור מכלום, אבל מצד שני בחרו כאן להתנסח בחריפות. וברשותכם אני אקרא ממש את דברי הרמב״ם משלמותם, פרק ג' מלכות חובל ומזיק, בהלכה ה' כותב הרמב״ם. המבייש את חברו בדברים, או שרקק על בגדיו, פטור מן התשלומים. עד כאן רבי יוסי בר אבין. גמרא מפורשת. המבייש בדברים פטור לגמרי, זה לא שהוא חייב בושת מופחתת, כמו שהגרא רומז. לא, הוא פטור לחלוטין. אבל אז ממשיך הרמב״ם בשצף קצף, ויש לבית דין לגדור בדבר, בכל מקום ובכל זמן כמו שיראו. ואם ביש תלמיד חכמים, חייב לשלם לו בושת שלמה, אף על פי שלא באישו אלא בדברים. הוא כבר נפסק הדין, שכל המבייש תלמיד חכמים אפילו בדברים קונסין אותו, וגובים ממנו משקל 35 דינר מן הזהב, שהוא ככה וככה וככה. וקבלה היא בידינו, אומר הרמב״ם, שגובים כנס זה בכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. הוא ממשיך הרמב״ם בהלכה ו'. מעשים היו אצלנו תמיד בכך בספרד, ויש תלמידי חכמים שהיו מוכלים על זה, וכך נאה להם, ויש שתובע ועושים פשרה ביניהם. אבל הדיינים היו אומרים למבייש, חייב אתה ניתן לו ליטר זהב. מסיים הרמב״ם שם בהלכה זין ואומר, אף על פי שהמבייש שאר העם, כלומר מישהו לא תלמיד חכם, אף על פי שהמבייש שאר העם בדברים פטור מן התשלומים, עוד פעם, כרבי יוסי ברבי אבין, אומר הרמב״ם, אבון גדול הוא, ואינו מחרף ומגדף לעם ומביישן, אלא רשע ושוטה. מי שבאמת מדבר לא יפה, מי שמבייש בהבל פיו. ואמרו חכמים הראשונים, שכל המלבין פני אדם כשר מישראל ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אז כמו שהדגשתי, מצד אחד הלכה כרבי יוסי ברבי אבין, שהמבייש בדברים פטור ולא משלם שום דבר, ומצד שני אש וגופרית בדברי הרמב״ם עד כמה הדבר הזה חמור, ועד כמה האבון הזה גדול, ועד כמה יש צורך לקנוס כנסות ולתקן תקנות, ולגבות את החיובים הללו אפילו בחוץ על הארץ. כדי שאנשים ילמדו לא רק לשמור על הידיים, אלא שהיותר חשוב מזה שאנשים ילמדו לשמור על הפה. ולדעת מה לא לומר. אז הראש, כאן אצלנו, כותב את הדברים גם בקצרה, אני אקריא דווקא שתי שורות מתשובה קצרצרה של הראש בשוט הראש, בכלל קוף א', בסימן ת', כותב הראש, וכך שנו חזל בבקם הדף צדי א', בישו בדברים פטור, אמנם נהגו בכל מקומות מושבות ישראל, לעשות תקנה וסייג לדבר, להטיל חכה בפי בעלי לשון, ולקנוס המבייש הכל לפי העניין, וכן יעשו בית דין בכל עניין לפי הראוי, הכל לפי המבייש והמתבייש. כלומר, הדבר הזה באמת סובב הולך בכל הראשונים כולם, עד כמה צריך להחמיר בדבר הזה ששוב הגמרא פותרת עליו. רבי יוסי רבי אבין פותר, המבייש בדברים פטור, ובכל זאת עד כמה צריך להחמיר על מי שנוהג באופן כזה. השולחן ערוך בסימן תף כף בחושן משפט מעתיק את לשונו של הרמב״ם במלואה, והרמה שם מעריך בזה עד למאוד, והרמה מזכיר דוגמאות רבות להעלבות, לקללות, לדיבורים שעושים רע. ואת התקנות השונות, מזכיר שם הרמ"א, שתקנו הן מבחינה ממונית על הבושת, והן כל מיני תקנות על בקשת התנצלות, בקשת מחילה, בחייו של אדם, אפילו אחרי חייו, שצריך לעלות על קברו ולבקש ממנו מחילה. והכלל הוא שהרמב״ם באמת מדגיש שמדורי דורות באמת גובים את הכנסות הללו. ולמרות שבדרך כלל, כמו שלמדנו בתחילת הפרק שלנו, לא גובים כנסות בבבל, לא גובים כנסות בדיינים שאינם סמוכים, את הכנסות הללו, על אנשים שלא יודעים לשמור על הפה, על אנשים שחושבים שמותר להעליב ומותר לפגוע ומותר לבייש בדברים בלבד, את הכנסות הללו גובים בלשונו של הראש בכל מקומות מושבות ישראל. ובאמת בפוסקים האחרונים מצאנו בספרות השו"ת לא מעט דוגמאות, שוב, על העלבות, על דיבורים לא ראויים ועל חיובי כנסות שונים במצבים הללו. שתי הערות קצרות לסיום העניין הזה, א' בחישוקי חמד כאן של הרב זילברשטיין, מביא דוגמאות מן הפוסקים למצבים שבהם בעקבות הוצאת שם רע, אדם ממש הפסיד כסף. באו וסיפרו על רופא שהוא עשה ככה וככה וככה, מה שלא היה ולא נברא, והרופא הזה איבד את פרנסתו, פיתרו אותו. אז כאן כבר לא מדובר רק על הוצאת שם רע או על בושת במובן של ביישת אותו. כאן מדובר על נזק ממש, אבל נזק שבא בעקבות דיבור, אז הרב זילברשטיין כאן מזכיר את הדוגמאות כבר מן התרומת הדשן והראשונים, מתי אפשר לחייב על דיבור, אבל שוב, זה חיוב על דיבור לא מצד הבושת שבדבר, אלא מצד הנזק שבדבר. ועוד הערה אחת, הרמב״ם, כמו שראינו, מחמיר מאוד לגבי בושת של תלמידי חכמים, והמקור הוא כבר בריף כאן, בתקנות הגאונים, בשו"ת הרשב"א, בחלק א', בסימן תע"ה, נשאל שאלה מעניינת, קצת לפעמים לא נעימה, וזה מה דינו של מי שביזה רב שהוא רב מטעם. רב מטעם המלכות. האם גם בזה נשאל הרשב"א, האם גם בזה שייכת ההחמרה הגדולה של לקנוס עליו כנס גדול של בושת וכו'? ומעניין שתשובת הרשב"א היא שלא. כלומר, הרשב"א אומר, אם הוא רק רב מטעם, אז הכל לפי המבייש והמתבייש. טוב, מעניין, ידיעות נכבדות, והכל סביב ההחמרה הגדולה הזאת בעניין של בושת, ואפילו שמדובר על בושת דברים שהגמרא אומרת על זה שפטור מכלום. ממשיכה הגמרא דף צדי א' עמוד א' ואומרת, הכל לפי כבודו, היא באה להוא. כלומר, תנא קמא אומר, אחרי שהמשנה קבעה את השיעורים השונים לבושת, אומר תנא קמא שהכל לפי כבודו. אומרת הגמרא, היא באה להוא. תנא קמא לכולא כאמר או לחומרא כאמר. לכולא כאמר, דאיכא אני דלא באה למשקל כולי היי. כלומר, יש אדם שאם ירקו לכיוון שלו, זה לא בהכרח 400 זוז, זה לא עד כדי כך. האם זאת כוונת תנא קמא? או דילמא לחומרא כאמר. דהיינו ש-400 זוז זה שיעור מינימום, אבל אם יש אדם עשיר והבושת שלו גדולה יותר, אז צריך לתת לו למיטב להתפי, צריך לתת לו עוד יותר מ-400 זוז. עונה הגמרא, אתה שמע, מדקאמר רבי עקיבא, אפילו עניים שבישראל רואים אותן כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם, שבני אברהם, יצחק ויעקב, שמע מינה, תנא קמא לכולא כאמר, שמע מינה. כלומר, המשנה קובעת שיעורים קצובים, כמה בושת צריך לתת, בא התנא קמא ואומר, כן, אבל השיעורים האלה לא תמיד נכונים. לפעמים מדובר על אדם עני שהבושת שלו לא עד כדי כך גדולה, אז אפשר להפחית מן השיעור. ועל זה בא רבי עקיבא ומשיב לו חס ושלום. להגיד שבגלל שהוא אדם עני מגיע לו פחות, את זה רבי עקיבא לא מוכן לקבל, כי הרי כולם הם בני אברהם, יצחק ויעקב, ובאמת מספר את המשנה על מעשה באחד שפרה ראש האישה, רבי עקיבא חייב אותו לתת 400 זוז. במעשה שראינו במשנה, אותו אדם ניסה לעשות איזשהו תרגיל, וניסה להראות שהאישה הזאת מיוזמתה לא מקפידה על גילוי שערות ראשה, כשמצא קצת שמן בכניסה לבית, אז הורידה מיוזמתה את המטפחת, וחשב שעל סמך זה רבי עקיבא יזכה אותו. שואלת הגמרא, לפני הדיון לגופו של עניין, איך הסיפור הזה יכול להיות, ומי יהבין על זמן? הרי מה אמר אותו אדם, אותו חווה לרבי עקיבא? תן לי קצת זמן, אני אוכיח לך שהאישה הזאת לא שומרת על כבודה. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת, תמתין לי עם התשלום, מה זאת אומרת, תן לי זמן. והאמירה בחנינה, אין נותנים זמן לחבלות. אדם שחבל בחברו, בא לבינין, הוא חייב לשלם מיד, כמו שראינו מקודם, עושים אומדנה מיד, הוא משלם לו מיד את כל הסכום. אז מה פתאום רבי עקיבא נתן הערכה לאותו אדם? עונה הגמרא, כי לא הבינה לי זמן לחבלה דחסרי ממונה. כלומר, בחבלות ממש, שגרם לו נזק, צריך לשלם מיד, אבל לבושת, דלא חסרי ממונה יהבינה. כלומר, עם כל החומרה הגדולה של בושת שדיברנו עליה מקודם, סוף כל סוף, המתבייש, הנפגע, לא הפסיד ממון. ולכן, אם המבייש מבקש איזושהי דחייה בתשלום, דווקא כאן הסכים רבי עקיבא לתת לו את אותה דחייה, הלך אותו אדם ועשה את התרגיל שעשה, וכאמור, רבי עקיבא דחה את הדברים מכל וכל, וכרגע, מה שהגמרא עכשיו מסבירה זה שבעצם, הסיפה של משנתנו, היא בעצם ביאור לדברי רבי עקיבא. כלומר, המשנה שעסקה כולה בבושת, מסיימת בזה שאדם לא יכול לחבול בעצמו, ואף על פי כן הוא שחבל בעצמו פטור, ואחרים שחבלו בו חייבים. כלומר, בגלל שמותר לאדם לחבול בעצמו, אז אם היא מיוזמתה הורידה את המטפחת מראשה, זו זכותה. אבל הדבר הזה לא מהווה עילה שאותו אדם שהוריד לה כפגיעה את המטפחת מהראש, שהוא יהיה פטור. כלומר, זה שהיא עשתה את זה לעצמה, זה עדיין לא פותר אותו, זה בעצם הפשט בסיפה של משנתנו, שכן אדם לא רשאי לחבול בעצמו, אבל גם אם הוא עשה את זה, זה לא מהווה פטור לאחרים. ועל זה שואלת הגמרא דף צדי א' עמוד א' למטה, והתניא, אתה אומר באמת שאסור לאדם לחבול בעצמו? והתניא אמר לו רבי עקיבא לאותו אדם, צללת במים אדירים והעלית חרס בידיך. עשית פה, ביימת פה איזשהו אירוע שלם, אבל הוא לא עוזר לך שום דבר בבית הדין, כי אדם רשאי לחבול בעצמו. מותר לו? מותר לו להסיר את המטפחת, זה לא עניינך. אז במשנה כתוב, אסור לאדם לחבול בעצמו, אבל זה לא מהווה טענת פטור לאחרים. ואילו בברייתא כתוב שאדם רשאי לחבול בעצמו. אז זה סתירה חזיתית בין המשנה לברייתא. עונה הגמרא, אמר רבא לא קשיא, כאן בחבלה, כאן בבושת. אסור לאדם לחבול בעצמו, אסור לאדם לפצוע את עצמו, אבל לבייש את עצמו מותר. ובזה אין איסור. ולכן הברייתא מדברת על בושת, שאדם רשאי לבייש את עצמו, משנתנו מדברת על חבלה באופן כללי. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? אבל הברייתא היא השתקפות של המשנה, והגם משנתנו בבושת הוא. ובכל זאת, תפצד א' עמוד ב' קטניה, חובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי, כלומר אסור לאדם לחבול בעצמו. הוא אמנם פטור, אבל הוא עדיין לא רשאי. אומרת הגמרא, אחי כאמר, לי, לא מבעי הבושת, דאדם רשאי לבייש את עצמו, ולכן זה שהיא ביישה את עצמה, זה בכלל לא ראיה לפתור אותך, אלא אפילו חבלה, דאין אדם רשאי לחבול בעצמו, אחרים שחבלו בו חייבים. ואם כן, עדיין צריך לעמוד על זה שמותר לאדם לבייש את עצמו, אבל אסור לאדם לחבול בעצמו. ועדיין שואלת הגמרא, רגע, ואין אדם רשאי לחבול בעצמו? והתניא, בהקשר שזה לחלוטין, בהלכות שבועות, יכול נשבע להרע בעצמו, ולא הרע, יהיה פטור. כלומר, אדם נשבע שהוא יחבול בעצמו. אם נאמר שאסור לאדם לחבול בעצמו, אז אדם נשבע לעבור עבירה, זה כמו אדם שאמר שהוא יאכל חזיר, אי אפשר להישבע על דבר כזה. אומרת הברייתא, יכול נשבע להרע בעצמו ולא הרע, אולי באמת יהיה פטור, כי הוא נשבע על פעולה שגם ככה אסור לעשות? לא. תלמוד לומר להרע או להיטיב, מה הטבה רשות, אף הרעה רשות, אבי נשבע להרע בעצמו ולא הרע. כלומר, אם אדם נשבע לפגוע בעצמו ולא פגע בעצמו, אז הוא הפר את שבועתו. כלומר, השבועה חלה. ואינה דומה שבועה להרע לעצמו, לשבועה לאכול חזיר או לעבור עבירה אחרת, שזה לא חל. או במילים אחרות, מפורש כאן בברייתא, שמותר לאדם לחבול בעצמו, ולכן גם אפשר להישבע על זה. עונה הגמרא, אמר שמואל, כאן לא מדובר בברייתא על אדם שממש חובל בעצמו, אלא אדם שאמר, יושב בתענית. הוא נשבע לשבת בתענית, אז להיות בתענית זה לא נעים, זה לא נחמד, אבל זה לא ממש לחבול בעצמו. אומרת הגמרא, אבל אם ככה, וזה ההקשר שם של הברייתא, שמדובר על אדם שפוגע בעצמו, אדם שפוגע באחרים, אז דכוותה גבי הרעת אחרים, דהיינו להרע או להיטיב, לא לעצמו, אלא למישהו אחר, האם גם זה תאמר שהכוונה להושיבם בתענית, אחרים ממוטיב לו בתעניתה? אם אדם יכול לגרום לחברו להיות בתענית, אומרת הגמרא, אם אדם יכול לעשות דבר כזה, כבר ראינו את זה בפרק בהקשר אחר, דמהדק לו באנדרונה, כלומר יכול לנעול אותו בחדר, ואז פלוני יהיה בתענית. פלוני יהיה מורעב. אז באמת יכולה להיות להרע או להיטיב גם לעצמו וגם לאחרים. אומרת הגמרא, נו באמת, אבל זה הפשט כאן בברייתא? שלהרע לעצמו הכוונה לנעול את עצמו בחדר או לנעול מישהו אחר בחדר? והתניא, זהו הרעת אחרים, עקה פלוני ואפצע את מוחו. כלומר, כשהברייתא כאן מדברת על להרע לאחרים, להיטיב לאחרים, מדובר על להרע כפשוטו, להרביץ להם. וגם על זה שבועה חל. אלא אומרת הגמרא, ואם כן מכל ההקשר הזה משמע שמותר לאדם לחבול בעצמו. אלא אומרת הגמרא התנאי, זו אכן מחלוקת תנאים מפורשת, האם מותר או אסור לאדם לחבול בעצמו? דאיקא למאן דאמר, אין אדם רשאי לחבול בעצמו, כמו שמפורש במשנתנו, ואיקא למאן דאמר, כמו בברייתות, שאדם רשאי לחבול בעצמו. אומרת הגמרא, אז מאן תנא דשמעת ליה דאמר, אין אדם רשאי לחבול בעצמו, אז באמת מי הוא התנא שנוקט כמו משנתנו, שאסור לאדם להזיק לעצמו? אילי מה הייתה נאו דתניה, ואח את דמחה לנפשותיכם את ראש, רבי לזר אומר, מיד נפשותיכם את ראש את דמכם. כלומר, שאסור לאדם לאבד עצמו לדעת, אסור לאדם לשלוח יד בנפשו. אבל אומרת הגמרא, זאת לא הוכחה לכלום, ודיל מכת לשני. ברור, אסור לאדם להתאבד, אסור לאדם לשלוח יד בנפשו. אבל לא בהכרח למדנו מזה שאסור לאדם לחבול בעצמו. אלא אומרת הגמרא, הייתה נאו דתניה, מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי. כלומר, לקרוע בגדים וחפצים על המת זה לא דרכי המורי, אין בזה איסור. אמר רבי אלעזר, שמעתי שהמקרע על המת יותר מדי, לוקה משום בעל תשחית, וכל שכן גופו. כלומר, אסור להרוס את הבגדים כתוצאה מן האבל על המת, וכמובן שאסור לאדם גם להשחית את גופו. ואם כן, כאן מצאנו מקור לזה שאסור לאדם לחבול בעצמו. הוא מפורש כאן בגמרא שהאיסור הזה הוא איסור דאורייתא. מי שקורא הבגדים יותר מדי, מי שעובר על איסור בל תשחית, לוקה. ואם כן, גם בל תשחית של גופו, גם עליו לוקים. אבל דוחה הגמרא ואומרת לו, אולי לא, ודילמה בגדים שני, דפסיידא דלא הדרו. כלומר, יש איזושהי חומרה מיוחדת בהשחטת בגדים, בקריאת בגדים על המת, יותר מאשר אדם שחובל בעצמו. למשל, כי עד רבי יוחנן, קרא למאני מכבדותא. כלומר, דווקא לבגדים אנחנו קוראים מה שמכבד אותנו כאנשים. זה מותר האדם מן הבהמה, שאנשים הולכים עם בגדים ובעלי חיים לא. ולכן עד רבה, יש חומרה מיוחדת דווקא בלקרוע בגדים. יותר מזה, ורב חיסדא כדהווה מסגא ביני היזמי והיגא. כלומר, כשרב חיסדא היה הולך במקום שיש בו קוצים שעלולים לקרוע את הבגדים, מדלי לי ולמאני, היה מפשיל את שולי הבגד, אמר זה מעלה ארוחה, כלומר, גם אם הרגליים שלי קצת יסרטו, לא נורא, הן יחלימו ויתוששו, אבל זה, בגד שיקרה, אינו מעלה ארוחה. עכשיו, לנו זה באמת נראה מאוד מפתיע, מה, אז יותר חמור להשחית בגדים מלהשחית גוף, אבל התשובה היא כן. כמובן, אסור לאדם להרוג את עצמו, זה מה שראינו מקודם, אך אם נמשכם לנפשותיכם את ראש, אבל אדם שרק פצע את עצמו, בסדר, פצע דרכו להבריא, פצע דרכו להחלים, וזה פחות חמור ממי שמשחית בגדים. ולכן סוף כל סוף מי הוא המאן דאמר שסבור שאסור לאדם לחבול בעצמו? אלא אומרת הגמרא, היי תנא ודתניא, אמר רבי אלעזר הכפר ברבי, מה תלמוד לומר לגבי נזיר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן היין, ולא דברים קל וחומר. ומה זה שלא צייר עצמו אלא מן היין נקרא חוטא? המצער עצמו מכל דבר, הלכת כמה וכמה. וכשלמדנו נזיר דיברנו בהרחבה על התלבטות העמוקה הזאת לגבי תופעת הנזירות, האם מדובר על תופעה חיובית, נזיר הוא קדוש, נזיר הוא כמו כהן גדול, הוא מתעלה במעלות הפרישות, הוא מצער את עצמו מן היין, או שאדרבה, זה שאדם אוסר את עצמו בדברים שהתורה התירה, זה כשלעצמו חמור, זו כשלעצמה תופעה בעייתית. והגמרא אומרת שפי רבי עזר הכפר, ודאי שאדם לא יכול לחבול בעצמו, ואדם לא יכול לצער את עצמו בדברים שהתורה עצמה לא אסרה עליו כלל. טוב. אז מה מסקנת הגמרא לגבי האיסור לחבול בעצמו, מותר או אסור? נחלקו כאן הראשונים, הטור הבית יוסף, בחושן משפט, בסימן תפקף, מביאים שנחלקו בזה הרמב״ם והיד רמה. הרמב״ם פוסק בסתם שאסור לאדם לחבול בעצמו. והרמב״ם מבין שזו השורה התחתונה של הסוגיה. לעומתו היד רמה פוסק שמסקנת הגמרא שמותר לאדם לחבול בעצמו. השולחן ערוך כמובן פוסק שם כדעת הרמב״ם שאסור, ואף על פי כן הפוסקים דנו בהרחבה למצוא צדדי יתר כאשר יש צורך מסוים. שלושה מגדולי פוסקי הזמן, היביע עומר, האגרות משה והמנחת שלמה, שלמה זלמן, הרב פיינשטיין והרב עובדיה, שלושתם כתבו תשובות בעניינים של ניתוחים פלסטיים. אז הרב עובדיה זה בחושן משפט חלק ח' סימן י"ב, באגרות משה זה חושן משפט חלק ב' סימן ס"ו, שניהם נשאלו על נערה צעירה שמרגישה לא בנוח עם הגוף שלה, רוצה לעבור איזשהו ניתוח פלסטי, חושבת שזה יהיה לה יותר טוב בחיים, ושניהם כותבים להתיר. איי, אבל אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם, כמו השולחן ערוך, שאסור לאדם לחבול בעצמו, ומסבירים, אסור לאדם לחבול בעצמו בדרך השחטה, בדרך קלקול. כאשר אדם עושה את זה למטרה חשובה, למטרה חיובית, שניהם סבורים שהדבר מותר. רב שלמה זלמן במנחת שלמה תניינה, בסימן פיבה, ויש תשובה ממש קצר צרה של רב שלמה זלמן, שאף על פי שהרב עובדיה והרב פיינשטיין דיברו על נערה, רב שלמה זלמן אומר אותו דבר גם לגבי איש. הוא נשאל שם בפירוש. זה קורה לפעמים, אדם שהיה מאוד מאוד לא מרוצה מהאף שלו, והרגיש שהאף שלו ממש לא היה לו נעים להסתובב עם אף כזה וכו' וכו', ורצה לעבור ניתוח פלסטי. ורב שלמה זלמן מתיר, כי הוא אומר, זה לא חבלה בעצמו, אלא הדבר הזה נעשה למטרות חיוביות. ידוע הסיפור, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל שמעתי אותו המון פעמים, על אחת מבנותיו של מורנו הרב ליכטנשטיין, זיכרונו לברכה, שפעם התווכחה איתו על חורים באוזניים לצורך עגילים, שהרב רצה להחמיר מצד האיסור לחבול בעצמו, אז הסיפור לפחות כמו שאני שמעתי אותו, זה שהם הלכו יחד לרב שלמה זלמן, ורב שלמה זלמן אמר לרב ליכטנשטיין, נו מה, ילדה רוצה גילים, אין שום סיבה לאסור. אז עוד פעם, שמעתי את הסיפור הרבה פעמים, אני לא יודע אם הוא נכון או לא, אבל יש תשובה בשוט משני הלכות, בחלק י"ב, בסימן תנ"ו, שעוסקת בפירוש בנושא הזה, האם מותר לנערה צעירה, לחורר את אוזניה לצורך הגילים, והוא כותב כדבר פשוט להתיר, משום שאומר, כל דבר שאדם עושה לנוי, זה לא משום חבלה, זה לא משום קלקול ולהרוס, אלא זה אדם, איש או אישה עושים את זה כדי לייפות את עצמם, ולכן אין בדבר הזה שום איסור. תשובה מעניינת יותר, גם אותה הסגרנו כבר בעבר, אז כשלמדנו נזיר, היא תשובה שם של רב משה פיינשטיין, יש שם שתי תשובות, אחת אחרי השנייה, חושן משפט חלק ב', סימן סמכה וסימן סמכבר, אז בסימן סמכה דן רב מוישה בעניין של דיאטה. ורב מוישה באמת מתלבט, האם מי שעושה או עושה דיאטה חריפה, האם כאן יש בעיה של חובל בעצמו. וגם בזה רב משה טוען בנחרצות שיות וכל המטרה היא להיטיב עם הגוף, בין שזה משיקולי בריאות, בין שזה משיקולי נראות, שאדם מעדיף להיראות אחרת אחרי שיעשה דיאטה, ורב שלמה זלמן אומר, ורב משה פיינשטיין שם אומר, שבאמת אין בדבר הזה שום חשש. עכשיו בעומק העניין, הגמרא כמו שנראה מיד תפנה לנושא של בל תשחית. אבל כנראה שהחובל בעצמו, יש בזה מעל ומעבר לבל תשחית. יש כאן תפיסה הרבה יותר מעמיקה שאומרת שגופו של אדם בעצם איננו שלו. ומה שמתחדש כאן בגמרא זה שלא רק מעניין האיסור על אדם להרוג את עצמו, ואחד עמכם לנפשותכם אדרוש, לא רק בזה התורה החמירה, אלא גם בעניין חבלה. כלומר, הגוף שלך הוא כלי שרת שניתן לך במתנה כדי לעבוד את השם, כדי לעשות טוב בעולם. ואין כל סיבה ואין כל סברה להתיר לאדם לחבול בעצמו. ולכן שוב, זה לא רק איזשהו גדר הלכתי, אלא ברור שיש כאן אמירה ערכית ורעיונית שאומרת שאסור לאדם להשחית את הגוף שנתן לו הקדוש ברוך הוא. אז כאמור, מכוח העניין הזה, עוברת הגמרא לענייני בל תשחית, והקטע הקצר כאן בגמרא לפנינו, שגם עליו יש להאריך המון, אני מצרף לשיעור הזה דף מקורות משיעור שנתתי בשנה שעברה, ממש על הסוגיות הללו של בל תשחית, אפשר לדבר על זה המון, אבל באמת כבר הארכנו בדברים, אז נשתדל להתמקד ממש בפשט הגמרא, ובאיסור הזה של בל תשחית. אז אמרה משנתנו, שמי שחובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי הוא פטור, ואותו דבר, מי שקוצץ נטיעותיו של עצמו, אף על פי שאינו רשאי, זה לא מתיר לאחרים לבוא ולפגוע באילנות שלו. ועל זה אומרת הגמרא, צדיה לפעמוד ב', תני רבא בר בר חנה כמד הרב, שורי הרגת, נטיעותיי קצצת, כלומר כך טוען התובע, הוא משיב לו על נדמה ואומר, אתה אמרת לי להורגו, אתה אמרת לי לקוצצו, כן, אני מודה שהרגתי את השור שלך, אבל זה היה בגלל שביקשת ממני, או ביקשת ממני לחתוך את העצים בגינה שלך. אומר רבא בר בר חנה שהוא פטור, אמר לי, אם כן, לא שבתך אלה בריאתה, כל כמיני. כלומר, זה לא הגיוני. כל אדם שגרם נזק לחברו יבוא לבית דין ויגיד, כן, גרמתי את הנזק, אבל פלוני ביקש ממני לעשות את זה. אז אם אתה מאמין לטענה כזאת, לא שבתך אלה כל בריה. אז כל אחד שמזיק לחברו יטען שזה היה בהסכמה. אם כן, שואל, כך תמי הרב על הברייתא. אם כן, שואל אותו רבא בר בר חנה, אמר לי, איסמיה? אז הברייתא לא נכונה, צריך למחוק אותה. אמר לי, לא, תתרגם, מתניתך, בשור העומד להריגה, ובאילן העומד לקציצה. כלומר, אם השור הזה הוא שור מועד, או אפילו שור טעם שחייב סקילה, אז בא פלוני אלמוני והרג אותו, פה אנחנו יכולים לשמוע את הטענה. דהיינו, ששואל אותו התובע, למה הרגת לי את השור? ומשיב לו הנדבק, אתה אמרת לי להרוג אותו, כי הוא שור עומד להריגה. או שזה אילן מסוכן, שיש חשש שיתמוטט, ואתה אמרת לי לקצוץ אותו. ולכן, במצב כזה, הנתבע אכן נאמן. כך מסביר רב את הברייתא. שואלת הגמרא, אי הכי, מי קטעין לי? אז אם זה שור שבאמת עומד להריגה, או אילן עומד לקציצה, אז על מה התובע תובע את הנתבע? מה הוא עשה לו בסדר? הרי גם ככה השור הזה עומד להריגה. אומרת הגמרא, התשובה מדהימה, וזה סוגיה בתוך סוגיה, שיעור כללי בתוך שיעור כללי, דאמר לי, מה אומר לו התובע? אנא באינא למעבד המצווה. כלומר, השור הזה הוא שור נגח, הוא שור שהרג את הנפש, שיש מצווה לסקול אותו, אני רוצה לקיים את המצווה. האילן הזה הוא אילן שעלול לגרום סכנה, לא תשים דמים בביתך, אני רוצה לקיים את המצווה, אני רוצה לקצץ אותו בעצמי. אנא באינא למעבד המצווה דתניא, ושפך וכיסה, מצוות כיסוי אדם, מי ששפך, מי ששחט, הוא זה שיחסה. הוא מעשה באחד ששחט, וקדם חברו וכיסה, וחיבו רבן גמליאל, ליתן לו 10 זהובים. זו דעת רבן גמליאל הידועה, נזכרת גם בסוגיה כאן, וגם בסוגיה המקבילה בחולין מדף פייזיין, שמי שחטף וגנב מצווה לחבר שלו, צריך לשלם לו 10 זהובים. כלומר, צריך לחסות את אדם, והשוחט הוא זה שצריך לחסות, ואם בא מישהו וחטף לו את המצווה, צריך לשלם 10 זהובים. וגם אצלנו, מצוות לא תשים דמים בביתך, צריך להרוג את השור או לקצץ את האילן, ובא מישהו וחטף לו את המצווה, צריך לשלם לו 10 זהובים. הראש כאן, בסוגיה שלנו, בסימן ט"ו, מבהיר, שהדין הזה של 10 זהובים הוא הלכה פסוקה. זה לא איזה חידוש נקודתי בהלכות כיסוי אדם. הראיה שהגמרא משווה בין דברי רבן גמליאל בכיסוי אדם לסוגייתנו בעניין של להרוג שור או לקצץ אילן, ובאמת כך פוסק גם הרמב״ם פרק ז' הלכות חובל ומזיק, אלא שהרמב״ם שם מביא מחלוקת האם הקנס הוא לעולם 10 זהובים, או שאולי יש לחלק בין מצוות שונות כפי ראות עיני בית הדין. אז באותה הסוגיה בחולין בדף פי ז', הגמרא מעריכה יותר לדון האם אותם 10 זהובים הם שכר המצווה או שכר הברכה. זה שבא פלוני וכיסה את הדם של השוחט אלמוני, אז הוא הפסיד לו את המצווה או שהפסיד לו את הברכה? ובראשונים, כבר בתוספות כאן, בראשונים שם, באחרונים, מפלפלים הרבה בעניין הזה. מעניין שהשולחן ערוך מקדיש לדבר הזה סימן שלם, את סימן שין פי בית בחושן משפט, ובשח ובקצות, משאר נושא הכלים שם, דיונים עצומים לגבי הדין הזה של 10 זהובים למי שחטף מצווה לחבר שלו, האם זה כנס או חיוב ממון, האם יש לחלק בין מצוות שונות, שם אגב בחושן משפט שין פי בית, מי שזוכר, הדיון הגדול על שליחות במילה, כאשר בא מישהו שהוא לא האבא של התינוק וכבר מל את התינוק במקומו, הזכרנו את הדיון הזה על שליחות במילה, כשלמדנו מסכת קידושין. התוספות כאן באמת מספרים סיפור מדהים על אדם שחטף עלייה לתורה לחבר שלו. כלומר, כיבדו את רובן בשלישי, ובא שמעון ועלה במקומו. אז רבנו תם לא חייב אותו לתת 10 זהובים, אלא מאוד מעניין כאן בתוספות, רבנו תם חייב אותו לתת לו תרנגולת. עלייה לתורה שווה כמו תרנגולת. והרי חולק על רבנו תם, ואומר איזה מצווה הוא הפסיד אותו. הרי אם רובן היה עולה שלישי, אז היה מברך לפניה, היה מברך אחריה, אבל עכשיו כששמעון תפס לו את העלייה, אז רובן יכול לענות אמן. גדול העונה אמן יותר מן המברך. אז אולי בכלל שמעון זיכה אותו ולא חייב אותו. פעם אחת עמדתי ליד הבמה בקריאת שני וחמישי, אני הייתי הגבאי, העליתי לתורה, וביקשתי מאיזה מישהו לגלול. עכשיו עמד מאחוריו מישהו שלא הבין מה אמרתי, ולכן הוא עצמו הלך ולקח את הגלילה. אז האדם הראשון שביקשתי ממנו לגלול, מיד אמר לי, הוא חייב לי 10 זהובים. טוב, אז מה אתם אומרים? מי שחטף לחברו גלילה, חייב ב10 זהובים. זה משימה לשיעורי בית. לדון ולשאול האם באמת בכל מצווה שהיא ובכל עניין שהוא שייך העניין הזה של 10 זהובים. על כל פנים, מחזור לעיקר הסוגיה שלנו לבל תשחית, אומרת הגמרא, אמר רב, כלומר למרות שאמרנו שאדם לא רשאי לקצץ את נטיותיו ולא רשאי לחבול בגופו, ברור שיש מצבים שבהם מותר לאדם לקצוץ בנטיות. אמר רב, דיקלה דטען קבה אסור למקצצי. כלומר עץ דקל שאפשר להפיק ממנו קו של תמרים, אסור לקצוץ אותו, כי זה בל תשחית. משמע, שאם אין בו קו של תמרים, כלומר, זה דקל לא מספיק מניב, מותר לקצוץ אותו. אומרת, הגמרא מיתיבי, כמה יהיה בזית ולא יקצצו, הוא רובע. ורובע זה פחות מקו. אומרת הגמרא, שני זיתים תחשיבי. עץ זית שמפיק אפילו רובע זיתים, כבר אסור לקצוץ אותו, ויש בדבר הזה משום בל תשחית. אז זה אומרת הגמרא את המשפט המדהים, אמר רבי חנינא, לא שכיב שבחת ברי, אלא דקץ תאנת בלא זימנה. מעיד רבי חנינא שאחד מבניו מת בטרם עת, בגלל שלא הקפיד בהלכה הזאת, בגלל שקצץ תאנה שאסור לקצוץ אותה. טוב, נשמע שזה איסור מאוד חמור, ובכל זאת מציינת הגמרא דרכי היתר, כמו שראינו מקודם. אם זה אילן שלא מניב מספיק, אז מותר לקצוץ אותו. יותר מזה אומרת הגמרא, אמר אבינה, ואם היה מעולה בדמים, כלומר אם על הענפים של האילן או על הגזע של האילן אתה יכול לקבל יותר כסף מאשר על פירותיו, כלומר שיש לך אינטרס כלכלי לעשות את זה, אז שוב, אז מותר לקצוץ אותו. תניא נמי הכי, רק עץ אשר תדע כאילו עץ מאכל הוא אותו תשחית וחרת, אומרת הגמרא, זה אילן מאכל. אז רק עץ אשר תדע זה אילן מאכל, כי לא עץ מאכל הוא, זה אילן סרק. וכי מאחר שסופו לרבות כל דבר, כלומר לפי דבריך מותר לקצוץ גם אילן מאכל וגם לא, מה התלמוד לומר כאילו עץ מאכל? זה בא רק להקדים סרק למאכל. כלומר שאם אתה כבר צריך לקצוץ משהו, עדיף לקצוץ אילן סרק ולא אילן מאכל. אומרת הגמרא יכול אפילו מעולה בדמים, צדי בית עמוד א', תלמוד לומר רק, כלומר למרות המגבלה על הקירה של אילנות מאכל, אבל אם זה היה מעולה בדמים ויש פה אינטרס כלכלי מובהק, מותר לעקור את האילן. ובאמת מספר את הגמרא, שמואל הייתה לאריסי תמרי, אכיל, כלומר אכל מן התמרים, תאים בהו תאמה דחמרה, אמר יש בהם גוון של יין. אמר לי, מי היי, שואל שמואל את הפועל שבא מן השדה, איך יכול להיות טעם של יין בתוך התמרים? אמר לי, ביני גופני קיימי. כלומר, זה לתמרים מיוחדות שגדלות ליד הגפנים. אמר, מקחשי בחם רקו לי היי? כלומר, הדקל שגדל סמוך לגפן, פוגע בגפן עד כדי כך, שואב ממנה את הכוחות שיש טעם יין בתמרים, למחר, הייתי לי מקוריו. אני רוצה לראות את השורשים, כלומר, אני רוצה לראות שעקרת את כל הדגלים, כדי שלא יפריעו לגפנים. מכאן שוב, שמותר לעקור אילנות פרי, כאשר בדבר הזה יש אינטרס כלכלי מובהק, ואותו דבר, רב חיסדא חזה תלי בי גופני, כלומר שוב הוא רואה את הדקלים הצעירים בתוך הגפנים, אמר לי להריסי, עקרינו, כלומר תעקור את הדקלים, כי גופני כאן הדיקלי, ודיקלי לא כאן הגופני, כלומר גפן ודאי חשובה יותר מן הדקל, וממילא, כדי שהגפן לא תיפגע, מותר ואין שום מגבלה על עקירה של הדקלים. כאמור, הסוגיה הזו של בל תשחית היא סוגיה עצומה, וגם כאן, הן בהיבטי ההלכתיים, הן בהיבטי הרעיוניים, הדברים נוגעים גם לדיני מלחמה, אבל לא נוכל, כי באמת נתארכו הדברים מאוד, אז לא אוכל להאריך בזה יותר. כאמור, צירפתי לשיעור הזה דף מקורות בנושא. מעניין להדגיש את אותו משפט שהראיתי מקודם, דבריו של רבי חנינה, שאומר שהבן שלו ממש נענש במוות בטרם עת, רק כי קצץ אילן מאכל. רבי יהודה החסיד, בצוואתו המפורסמת, באמת מחמיר עד למאוד בעניין הזה של קציצת אילנות פרי, שיש בזה סכנה וכו' וכו', ואף על פי שבדרך כלל צוואת רבי יהודה החסיד, יש כאלה שפחות חוששים לה, כי זה עניינים שמימיים, עניינים ששמורים ליודעי חן, במקרה הזה זה ממש חלק מן הדיון ההלכתי, כי זה מבוסס על סיפור שהוא מפורש בגמרא. כלומר, החששות בעניין הזה לא מתחילים אצל רבי יהודה החסיד, אלא מתחילים כבר בגמרא עצמה, ולכן דווקא בעניין הזה של אילנות מאכל היו כאלה שהחמירו עד למאוד, גם כאשר היה מדובר על אילנות מאכל שהיו מפגע מאוד מאוד משמעותי ומטרד מאוד משמעותי, ואף על פי כן שורת הדין ההלכתית, כפי שתוכלו לראות במקורות ששלחתי, שבוודאי יש מקום להקל כאשר מדובר על צורך ממוני משמעותי, אז כמובן שיש להקל כאשר מדובר על צורך ביטחוני, כלומר פשוטו של מקרא שאסור להשחית אילנות במהלך מצור, אבל כמו שמדגיש הרמב"ן על התורה, ברור שאם הדבר באמת נחוץ לצורכי פיקוח נפש, ודאי שהדבר הזה מותר, והחידוש הוא שגם לצרכים כלכליים מותר לעבור על האיסור הזה של בל תשחית, והרמב"ם בפרק ו' מלכות מלכים באמת מדגיש שלא אסרה תורה אלא דרך השחתה. כלומר, כאשר אתה עוקר אילן, אבל אתה עושה את זה לצורך כלכלי, אז אתה בעצם לא מתכוון להשחית, אתה מתכוון להרוויח, ולכן זה מותר. והראש כאן בסוגיה שלנו מוסיף על זה ואומר שאפילו בצריך למקומו מותר. כלומר, הראש מתיר לקצוץ אילן גם אם אתה צריך רק את המקום, וכך באמת פוסק התז, וכך באמת מקובל באחרונים, שכאשר רוצים להרחיב בית או לבנות משהו כזה, מותר גם לקצוץ אילנות מאכל, שוב למעט אלה שחוששים יותר לעניינים שבסוד, שמתחילים מהסיפור שבגמרא ומגיעים עד כדי צוואת רבי יהודה החסיד. אז כאמור יש עוד הרבה מה לדבר, הן על ההיבטים ההלכתיים והן על ההיבטים הרעיוניים שבאיסור בל תשחית, ובתפקידו של האדם לעסוק ביישובו של עולם ובתיקונו של עולם ולא בהשחטתו של עולם, כמו שהחינוך אומר באריכות, ועל כל הדברים תוכלו למצוא במקורות שצירפתי כאן. ערב טוב לכולם.